עמית, לדעתך, האם כל אחד יכול לצמוח כלכלית?
בוודאות כן. צריך להחליט שרוצים, אם זה בחור, בחורה לפני צבא, אם זה זוג צעיר, אם זה אדם בן 70. כל אחד יכול.
הכל בראש. הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. עושה לי טוויסט כלכלי.
ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הכל בראש. ומי מנהל את מי? אתם מנהלים את הכסף או שהכסף מנהל אתכם? אנחנו נדבר היום על השיחות הפנימיות שיש לנו בראש על כסף. נבין איך השיחות האלה מנהלות אותנו. נקבל כלים והרגלים חדשים להפוך את הכסף מאויב לאוהב. היום בתוכנית אני מארחת את עמית אשת. ברוך הבא.
נעים מאוד ניצה, תודה רבה על הזמנה.
אז אנחנו היום באמת נדבר על כל הנושאים האלה יחד איתך. עמית, עמית אשת, הוא יוצר הפודקאסט המצליח כסף והשקעות, הוא מתכנן פיננסי, כתב מספר ספרים ומרצה ויזם. יחד עם אשתו הוא מנהל את ההוצאה לאור סיפור פשוט שמתמחה באמזון. הוא נבע דיגיטלי בארץ ובהודו. תכף נשמע עוד גם מזה. הוא חי בשלום ואהבה בעולם החומר כמהנדס, וגם הוא נוגע בעולמות הרוח כהילר וכמתקשר. וואו, היסטרי. תכף תגיד לנו על זה עוד, בסדר? נשוי ואבא לשלושה ילדים בוגרים, וגר ברקפת שבגליל. ברוך הבא.
תודה רבה, הכל נכון.
וי, 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 צ'ק.
כן, בדקתי.
אז אנחנו היום הולכים לדבר על הנוסחה. הנוסחה שלך לצמיחה כלכלית מתמדת, והייתי רוצה באמת, קודם כל אותי הכי, אני בן אדם של כן שורה תחתונה, כמה זמן זה לקח לך לפתח את הנוסחה הזו, עמית?
היא עדיין מתפתחת. אני התחלתי בגיל 16 את הסיפור האהבה שלי עם כסף, ואני היום בן אוטוטו 61. וואו. אז זה המון, וואלה, אתם ספרות.
נכון.
יש מספרים אני, אז 16-61. אז כל הזמן אני לומד, כל הזמן אני מתפתח, אז זה אינסופי.
אז היום הייתי רוצה שמי שמאזין לנו יקבל את הנוסחה. ממש יצא מפה עם שלבים ברורים, פרקטיים, כמו שאתה, אתה יודע להוביל את זה כך. והייתי רוצה ממש שנעבור שלב-שלב. נתחיל בשלב הראשון. מה השלב הראשון בדרך לנוסחה הזאת?
הנוסחה שזה מודל, שיטה, לא משנה איך נקרא לה, זה נקרא מודל מהנה, ממהי נונהי, שבגימטריה, עוד פעם מספרים זה 100. אז מהנה ו100 זה נהדר, אבל מה זה מהנה? מם של מיינדסט ותודעת שפע, ה' של הגדלת הכנסות, נון, ניהול הכסף ותכנון פיננסי, ה' של השקעות. אנחנו כולנו מתקדמים בעולם בכל ארבעת השלבים, כל הזמן במקום אחר. זוג צעיר נמצא במקום אחד, אנשים מבוגרים יותר במקום אחר, אבל כל הזמן אנחנו מתפתחים. אז השלב הראשון, המיינדסט ותודעת שפע, זה להאמין, להאמין שאני יכול לצמוח, להאמין שאני יכול לגדול, להקשיב לבטן ולאינטואיציה, לעומת כל מיני דברים שאמרו לנו בילדות, ושכחנו שאמרו לנו, וזה כבר לא אנחנו, אם אנחנו ב-38, וניתן דוגמאות.
אוקיי.
יש משפט במסכת אבות, הרבה נכסים, הרבה דאגה. כשאני עושה הרצאות ואני שואל אנשים פרונטליות, שואל אנשים, מי חושב שזה נכון? לצערי, 80-90% מהאנשים מרימים את היד ואומרים זה נכון.
וואו, מספר אכזרי.
אכזרי מאוד בשבילם. ואז אני אומר, רגע, בוא ניקח שני מקרי קיצון. מיליארדר.
כן.
שיש לו מלא כסף, הוא מעסיק עובדים וניקח בהודו את ההומלס שגר מתחת לגשר, והוא לא יודע אם הוא יקום בבוקר או לא. אז בוא נסכם שלשניהם יש דאגות. השאלה באיזה צד אני רוצה להיות? אז אני רוצה להיות בצד של ההרבה. אז לכן הרבה נכסים, הרבה דאגות. אני טוען שימציא אותו מי שרוצה שהעניים יישארו עניים ולהפחיד אותם. אז זה דוגמה.
לקחת ועשית שם טוויסט במשפט הזה.
נכון.
נגשת אותו מחדש.
אבל אני נגיש לך עוד משהו מחדש. אנחנו היהודים, יש לנו ט"ו בשבט.
נכון.
כיתה ג' זורעים, שותלים עץ, ואומרת לנו המורה, בעוד 20 שנה תבואו עם הילדים שלכם ותראו כמה העץ הזה גדול ועושה צל. מצד שני, מה אומרים לנו? כסף לא גדל על העצים.
נכון.
שטות. יש היום בעולם השקעות של יערות לכריתה. לוקחים שתיל, לא רוצים שתהיה כריתה לא מבוקרת. אז זה בעיקר בארצות טרופיות, הונדורס, תאילנד ומקומות כאלה, עושים יערות לקריטה. זאת אומרת, הכסף כן גדל על העצים, יש טיל, הופך לעץ, קורטים את העץ ומשתמשים בעץ לרהיטים, ליחטות וכו'. ודבר אחרון כדוגמה, שאת התחברי אליה, אני חושב, אומרים שעבודה קשה היא מביאה את הכסף. אז אני אומר, אם זה נכון היה, אז כל אישה באפריקה הייתה מיליונרית. אז כנראה שעבודה קשה היא לא המפתח להצלחה פיננסית, אלא קודם כל, אם אתה עושה את מה שאתה אוהב, אתה לא עובד. את
נכון.
בעצם לא עובדת, את עושה את מה שאת אוהבת. מקבלת כסף, מרוויחה, אבל זה לא עבודה. עכשיו, מה זה קשה? זה בכלל פרשנות. אם אתה עושה מה שאתה לא אוהב, תחפש משהו שאתה אוהב, מביא ערך וישלמו לך עליו. כל זה זה מיינדסט, תודעת שפע, אני יכול לצמוח, אני יכול לגדול, וזה שההורים שלי לא היה להם, או הם אמרו לי לא יצא ממך שום דבר וכולי, זה עצוב, זה לא נעים, אבל אם היום אני בן 38, אבא לשני ילדים, לא רלוונטי. קח אחריות על החיים שלך. תשנה את הסיפור
הפנימי.
הפנימי סביב עולם הכסף, האפשרויות, וזה יגיע.
אז אני חייבת לשאול אותך משהו, כמישהי יותר נקרא לזה רוחנית ומגיעה מעולמות התודעה, אני פוגשת הרבה אנשים שהם לא כאלה מודעים, אבל הם עושים כסף. והשלב הראשון במודל שלך מדבר על באמת רגע להיכנס ולברר עם עצמך. איך לדעתך האנשים האלה כל כך מצליחים? כי הרבה פעמים שאני פונה לאנשים שמצליחים כלכלית, אז אמרו לי, תקשיבי ניצה, לא בא לי לחפור על הילדות ומה היה בילדות. אני חושבת שזה חובה. השאלה אם אתה מסכים איתי ואיך אתה רואה את זה.
אני לא יודע אם זה חובה, אבל אנשים שגדלו במציאות כלכלית קשה, ואני מכיר הרבה מאוד עשירים, הם פשוט חיים בתחושה שהם צריכים להוכיח. הם צריכים להוכיח שהם מסוגלים. הם צריכים להוכיח שהם לא מוכנים להיות כמו ההורים שלהם שלא היה כלום בבית, והם גרו 5 ילדים בחדר והיו צריכים לעבוד מגיל 6. זה המון המון תחושת הוכחה עצמית. מצד שני, המיינדסט שלהם פתוח, שהם מסוגלים, כלום לא יעצור אותם. אז הם פתוחים. אותו דבר, זה, כשאני מדבר על מיינדסט ותודעת שפע, יש לי ספר שנקרא לחשוב עשיר להיות עשיר, אני מתחיל בו, באותה שכונה שלכם יש אנשים משכילים ואנשים לא משכילים. באותה שכונה יש אנשים עשירים ואנשים עניים. זה אומר שמגורים והשכלה הם לא המפתח לאושר בעין. אז אנשים שהילדות הייתה קשה הרבה פעמים פיננסית, או לא רק, הם בתחושה אנחנו נוכיח לעולם, ואז הם קונים גם את המכונות הפאר, הם יוצאים לבילויים.
חשוב להם להגיד, הנה, עשיתי את זה. עשיתי את זה.
ולרובם גם חשוב שיראו שהם עשו, מאוד מפנקים את הילדים שלהם.
נכון.
כי כל החסכים שהיו להם, אז אם אנחנו מגיעים לאמונה שלך שהם צריכים לעבוד על עצמם, אני חושב שכדאי להם לעבוד על המקום הזה, אתם לא צריכים להוכיח לאף אחד כלום. משלב מסוים הוכחתם לעצמכם, לדעתי יותר חשוב שהילדים יהיו מחונכים ולא יגדלו באווירת כמו הילדים הסינים, שיש ילד אחד, היום זה כבר השתנה אבל לא ממש, ילד אחד עם שני זוגות הורים, עם 4 סבים וסבתות, והוא מסתובב כמו טווס בגיל 12, הייתי מסתובב בסין די הרבה בעבר, אתה מרגיש, הוא מרגיש מגיע לי, ואז הוא מגיע לעולם העסקים בגיל 25-30, כל החיים הוא גדל באווירת מגיע לי, כי פינקו אותו 4 סבתות, 2 הורים, כי הוא היה היחידי
ש... יקיר המשפחה.
כן.
יקיר הבית.
כן, היה נסיך.
נסיך ממש.
בעולם העסקים זה כבר מתחיל להיות בעייתי. אז אנשים כאלה כדאי כן לעבוד על עצמם, לעשות איזשהו בלנס בין מי שאתם היום, הוכחתם, סבבה, אבל אנחנו בסוף בני אדם.
מדהים. טוב, אני אשמח שתיתן איזה דוגמה שלך, מהחיים שלך, לאמונה מקבילה שיכולה להיות לשלב הזה של שלב אחד עוד. סיפרת לי סביב הקורונה שהיה לך שם איזשהו אתגר.
היו הרבה, אבל אני התחיל אפילו הרבה לפני הקורונה.
כן.
אני הייתי 20 שנה, הייתי שכיר בכיר, מה שנקרא, ויצאתי לדרך עצמאית. אני גר בגליל, והפכתי להיות יועץ פיננסי, מתכנן פיננסי בעולם הפיננסיים. יש מעט אנשים בגליל כאוכלוסייה. וניסיתי כל הזמן לעשות, עשיתי פגישות ייעוץ פרונטליות. ובשל שלב אמרתי, המשחק הזה לא יעבוד לי אם אני, ואני לא מתכוון לבוא לגור במרכז. איך אני מגדיל את האפשרויות להשיג לקוחות? לא האמנתי שאני יכול לעשות דרך, אז היה סקייפ, היום כולם מכירים זום, היה סקייפ. אמרתי, אני אנסה לעשות ייעוץ בסקייפ, נראה מה לקוחות יגידו, נראה איך אני מרגיש, ואם זה יעבור טוב, פיצחתי את השיטה.
מקשיב לשוק.
לא, אני פיצחתי את השיטה לעצמי, אני יכול לגור בגליל, ולהתפרנס עם מה שאני אוהב. וזו הייתה אמונה מקבילה שהמון זמן הגבילה אותי, שנתיים, שלוש, לקח לי עד שעזתי להציע למישהו שרצה מרחוק, ועד אז הייתי נוסע ללקוחות, ואמרתי, די, אני לא יכול לנסוע כל כך הרבה, זה לא כלכלי, זה לא הגיוני. וזאת אמונה מקבילה שברגע שיצאתי ממנה, הכל נפתח.
אז בעצם בשלב הראשון, אנחנו קודם כל פונים פנימה אל עצמנו, בודקים עם עצמנו מה מנהל אותנו, כמה אנחנו מאמינים שמגיע לנו ואנחנו יכולים לקבל ויכול להיות לנו ושלנו. זה השלב הראשון. השלב השני בנוסחה הוא
הגדלת הכנסות. עכשיו אנחנו נמצאים בתודעת שפע, במיינדסט של עוד. השאלה איך משיגים עוד? אז יש לי גם, מי שירצה, מדריך באתר שלי, מדריך חינמי, יש למעשה הגדלת הכנסות, יש שלוש דרכים, שלוש משפחות.
אוקיי.
משפחה ראשונה...
אני אוהבת שאתה מחלק הכל לקטגוריות, ונשים להם גם את הקישור מתחת ל...
ברור. אנחנו צריכים, דבר ראשון, זה הגדלת הכנסות תלוית זמן.
אוקיי.
אותו שכיר, למשל, שמאזין לנו, או שכירה, הגדלת הכנסות הכי קלה שיש, והרבה אנשים לא עושים את זה, ללכת לבוס, להגיד, מגיע לי יותר כסף. אנשים מחכים שיגלו אותם, ויעריכו אותם, ואז יעלו להם את המשכורת. זה לא עובד ככה. מעסיקים מאוד שמחים שאנשים עובדים טוב, ולא מבקשים עוד שכר. אז זו דוגמה אחת, איך שכיר יכול להגדיל הכנסות תמורת הזמן שלו. דרכים נוספות להגדיל הכנסות תמורת זמן, זה מי להיות דוגי ווקר. עכשיו היה לי לקוח שהוא מאלף כלבים, והסברתי לו למה כדאי לו להיות דוגי ווקר, כי הוא יחזיר את ה...
תסביר דוגי ווקר בעברית.
זה כזה שמוביל כלבים, אלה שהאנשים נורא עסוקים, ויש להם כלבים, והם הולכים איתם עם הכלבים של האנשים העסוקים.
מוציא עבורם את הכלבים כשהם לא יכולים. כן, אוקיי.
וזה אחלה הכנסה, אבל זה זמן. אז אמרת לו, כמאלף כלבים, אתה תחזיר להם את הכלב, תגיד להם שראית שהם צריכים עוד לעבור תהליך של אילוף.
הבנתי, תמצא אותם שלב אחד לפני.
כן, אבל זו דוגמה להגדלת הכנסות, כי לפעמים אנשים אומרים מה הוא הולך. אדם שהוא מעצב אתרים.
כן.
כשכיר. הוא יכול גם לעבוד בזה בזמנו הפנוי, ולהגדיל הכנסות בתחום הזה. אישה או איש שהם אוהבים לאפות, והם טובים בלעשות עוגיות טובות, או בגיסתי, היא צליאקית, התחילה לעשות כל מיני לחמי מחמצת כאלה ואחרים, ופתאום גילתה שהשכנים גם רוצים. אז מדהים. היא בכלל אדריכלית שכירה. אז עוד דרך להגדיל הכנסות, אבל מה הבעיה במרכאות? זה תלוי זמן. אני לא יכול לעשות את זה אינסוף. אז משפחה אחת של הגדלת הכנסות, זה תלוי זמן.
אוקיי.
משפחה אחרת, זה תלוי הון. מה זאת אומרת? יש לי כסף, אני משקיע אותו. אני יכול להשקיע אותו בשוק ההון, אני יכול להשקיע אותו ב... נדלן, אני יכול להשקיע אותו, לא משנה כרגע, לא, יש מיליון סוגים. אני משקיע את הכסף, הכי קל לתת את הדוגמה לנדלן. קניתי דירה להשכרה, להשקעה. השקעתי בסכום של כסף, כל חודש אני מקבל שכירות. אז הגדלתי את ההכנסות, לא תלויות זמן, כמו שנקרא הכנסות פסיביות. המשפחה השלישית,
כן.
זו המשפחה שאני מייצר תוכן. חד פעמי, ואני יכול לשכפל אותו ולמכור עוד ועוד. כדוגמה, אני אעשה לעצמי פרסומת אם יראו במצלמה, ספר שאתה כותב, כסף והשקעות, כתבתי ספר, השקעתי בו זמן, מרגע זה אני יכול למכור אותו כמה שיקנו.
שוב ושוב.
כן, קורסים דיגיטליים.
נכון.
אתה יכול ללמד משהו שאתה יודע לעשות, ואחרי זה למכור אותו. תמונות של צלמים, הם עושים תמונות.
בנק. נכון, המון אנשים מוכרים בנק תמונות.
כן, זה יכול להיות, אתמול דיבר איתי לקוח, הוא רוצה לעשות טמפליטים, הוא מעצב אתרים, טמפליטים, איך כל אחד יכול להקים לעצמו אתר לפי נישות. אז אתה עושה פעם אחת, ואתה מנסה לשכפל את זה. אז אני לא מדבר כרגע על שיווק, זה כמובן סרט בפני עצמו, אבל בעולם הגדלת ההכנסות, אני טוען, כל אחד יכול.
הרבה יותר, זה אמירה חזקה.
הרבה יותר כיף להגיד, לא בא לי, אין לי זמן, אני נורא עסוק.
אין לי מה.
אין לי מה וכו'. והנושא שאני מאוד מאמין שכל אחד יכול להגדיל איתו הכנסות, זה עולם מה שנקרא אפיליאציות או תוכניות שותפים. כלומר, ניקח רגע שכירים שעובדים בהייטק, הרבה פעמים אנשים, המעסיקים מחפשים עובדים ואומרים, מי שיביא לנו מועמד שיתקבל, יקבל 10,000 שקל או 20,000 שקל תוספת למשכורת, בזכות זה שהוא עזר לנו. זה נקרא אפיליאציה. אני עזרתי לבוס שלי להביא עובד טוב, גדלה לי המשכורת, זה יכול להיות בשיווק של אחרים. בקיצור, כל אחד יכול, זה לא טריוויאלי, זה לא מיידי. זאת אומרת, גם להשיג הון ולקנות נכס להשקעה, היה צריך להשיג את ההון הזה.
נכון.
אבל, אז אני לא מנסה להציג את זה שזה קל, אני מנסה להגיד שאם אני רוצה לצמוח פיננסי באופן מתמיד, ככל שיהיה לי יותר ערוצי הכנסה, אני אוכל לצמוח פיננסית, וההמלצה שלי, כל הגדלת ההכנסות האלה, לא להגדיל את רמת החיים באותו יחס. זאת אומרת, השגתי עוד 1,000 שקל לחודש, לא עכשיו להגדיל את רמת החיים ב-1,000 שקל, כי אז לא עשיתי כלום. אני אגדיל את הרמת חיים אולי ב-200 שקל, ועוד 800 אני אקח להשקעות כאלה ואחרות לצורך הצמיחה.
אתה יודע, משהו אחד שאני מאוד אוהבת, קודם כל אני אוהבת את זה שהכנסת את זה לנוסחה. אני בן אדם שצריך פורמטים מובנים, וזה עושה לי סדר ושכל, ואז ברור לך מאיפה אתה מתקדם ולאן אתה ממשיך. והדבר השני שאני שומעת, שהוא מבחינתי חדשני, זה שאתה אומר את הדבר הבא, תראי ניצה, כולם אומרים, בואו תצמצמו הכנסות, תצטמצמו.
תצמצמו הוצאות.
סליחה, תצמצמו הוצאות, תצטמצמו. ואז אתה אומר, רגע, ואולי אפשר לגשת לזה בכלל מכיוון אחר, בואו נגדיל את ערוצי ההכנסה, ואז אנחנו נהיה במקום שיש לנו את ההכנסה הנוספת שאנחנו רוצים. אני רוצה להגיד לך שתודעתית זה גאונות, ואני אגיד לך גם למה. כי אני אתן דוגמה יותר פשוטה. זה כמו במקום להגיד למישהו, אז תסתום את הפה, בכל מה שקשור לאוכל, זה השיח שאני שומעת, תסתמו את הפה ואז תרזו, זה להגיד לא, בוא נראה מאילו עוד מזונות אתה יכול לאכול, ובהנחה שאתה עושה פעם בשבוע התעמלות, איך עדיין אתה תוכל לרדת במשקל. ולמה זה חשוב? כי כשאנחנו שומעים צמצום, וכשאנחנו צריכים לחסוך על עצמנו, וכשאנחנו צריכים להתכווץ, אוטומטית אנחנו מפעילים את כל האמונות המקבילות והשיחות הפנימיות על צמצום והישרדות, ומפה לסגסוג הדרך לא כל כך מצליחה.
יותר מזה, יש לי גם סרטון בערוץ יוטיוב שלי על זה, ואני מדבר על זה כבר הרבה מאוד שנים, למה צמצום הוצאות זה לא פתרון. אבל מצד שני, בתקשורת, ואני לא נגד תקשורת, אבל בטלוויזיה לפני חגים, על מה ידברו איתנו, סעו לרמי לוי, ליוחננוף, לא יודע למי, תחסכו 72 שקל לחג. מגניב, זה לא מעניין. למה זה לא מעניין? כי צמצום הוצאות הוא בסוף סופי. אני צריך לגור איפשהו, אני צריך לאכול משהו, אני צריך להגיע לעבודה, אז לא ברכב, תחבורה ציבורית. אם יש ילדים, חינוך, לא חייב חוג, לא משנה מה. בסוף אני צריך לאכול משהו, לגור איפשהו, להתנייד איפשהו, לחיות. זאת אומרת, אני יכול לצמצם ואני יכול לצמצם ואני יכול לצמצם, בסוף זה סופי.
מה הכוונה זה סופי?
אני לא יכול לצמצם יותר.
יש נקודה שממנה אני לא יכול לרדת.
עברתי לגור אצל ההורים. עדיין
אני צריך להוציא כסף על חיים.
עברתי לגור אצל ההורים כזוג צעיר כדי לחסוך. בסדר, אז שכר דירה אין לי, אבל אני צריך משהו לאכול, אני צריך להגיע לעבודה. זאת אומרת, כמה שאני לא אקטין, בסוף אני לא יכול לרדת עוד, כי בייחוד אם יש ילדים, אז צריך משהו מערכת החינוך ומשהו לאכול וחיתולים אם זה תינוק וכו'. אז ברגע שאני מבין, כמאזין, כמאזינה, שהצמצום הוא סופי, אבל הלגדול הוא אין סופי, כי אף אחד לא יגיד לך לא לצמוח עוד, ומי כמוך שמעבירה אנשים בצמיחה, אז הצמיחה היא אין סופית, אם אני מוכן להשקיע בזה, קודם כל בעצמי בתודעה, ואז בעשייה, וכשאת עושה את זה מספיק טוב, ההשקעות כבר עושות לך את זה עוד, אז כל הרעיון הוא, צמצום הוצאות הוא סופי, הגדלת הכנסות היא אין סופית, וככל שאני אפתח יותר ערוצי הכנסה, מצבי ילך ויגדל. שואלים אותי לפעמים אנשים, תגיד לי, לך יש הרבה ערוצי הכנסה? אז אני אומר להם, כן, יש לי למעלה מ-20. אבל מה הבעיה עם זה? שחלק מהם זה אפס, חלק מזה זה $2 בשנה. זה לא מעניין, אבל זה נחמד. מה אכפת לי? אני לא עושה כלום. יש לי ערוץ יוטיוב, אז יש לי משם בערך $15 בחודש. לא מעניין, זה לא כסף משנה חיים. תודעתית זה משנה. יש עוד משהו שעובד בשבילי, כי אני כבר עושה את זה, אז מה אכפת לי? שיהיה על הדרך. אז זה התפיסה השונה. כל אחד יכול לגדול, ככל שאני אצמח ביותר אפשרויות, מצבי הכלכלי ישתפר, ולכן קראתי לפרק, קראנו מתמדת.
מדהים.
אני משתדל, אותה המשפחתי, אשתי, ואני כל שנה לפחות עוד דבר אחד או שניים.
להוסיף.
כן, עוד איזשהו מסלול. אז לפעמים הוא מניב טוב, לפעמים הוא מביא אפס, אבל ניסינו.
מדהים, זה... אני כן אגיד שתודעה של ריבוי ערוצי הכנסה, היא תודעה, מבחינה תודעתית, זה אחרת מחופש כלכלי. כי יכול להיות שמישהו בחופש כלכלי ויש לו רק הכנסה אחת משמעותית שסוגרת לו את הפינה, אבל כל הקונספט של ריבוי הכנסות דרך ערוצים שונים, זה באמת דורש תודעה אחרת, ובהחלט צריך פרק גם על זה.
שזה באתי למומחית ה...
זה ממש מדהים. אז אנחנו עוברים לשלב 3. ניהול הכסף ותכנון פיננסי. אז עבדנו עם התודעה, עבדנו על 3 דרכים שאפשר להגדיל איתם את ההכנסות, נכון? תלוי זמן, תלוי הון, תלוי תוכן חד פעמי, ודיברנו גם על אפיליאציה, והשלב הבא עכשיו זה לנהל את הכסף ולעשות תכנון פיננסי.
נכון. עכשיו אנחנו מבינים שמגיע לנו עוד, כבר דאגנו שיהיה לנו עוד, עכשיו צריך להבין מה קורה. אז בהרצאות אני מראה לפעמים ברז, שפותחים ברז ויוצאים ממנו מטבעות, כאילו איפה הכסף? לאן זורם הכסף? רוב המשפחות שאתה שואל אותם, תגידו כמה אתם מוציאים בחודש? תגידו לך, בערך, נגיד הגבר יגיד בערך 15, האישה תגיד בערך 12 או 18. זאת אומרת, אין להם מושג לרוב המשפחות איפה הכסף הולך. לרוב האנשים אין
מושג. על מה הוא הולך? או כמה, לא, על מה הוא יוצא?
כמה, קודם כל כמה.
אוקיי.
אני, כשבאים ללקוחות שאומרים לי כמה, אני קודם כל באינטואיציה, אני אומר, הגיוני, לא הגיוני.
אוקיי.
אבל זה כסף שלכם, תדעו איפה. השלב השני, למשל, בניהול וכסף.
רגע, אני חייבת לעצור אותך בשלב הזה. כי, אוקיי, אבל חיים, כל הזמן יש משהו. איך אתה יודע איפה זה?
אז אני טוען שמספיק פעם אחת, בשנה, שנתיים, לעשות פעם אחת בדיקה אמיתית. לא כל הזמן, לא לרשום כל הוצאה, לא, אני לא... אני נגד לרשום כל הוצאה, כי אתה תסנק כסף, צריך לרשום שקנית ארטיק לילד.
אוקיי.
אז אני לא אוהב את השיטה הזאת, אבל פעם אחת בוא נבין איפה הכסף שלנו.
ואז מה אתה עושה, פרקטית?
מחליט. למשל,
SMS. לא, מחלק את כל ה...
לא, אולי הכל טוב, אבל קודם כל שאני ידע. קודם כל לדעת.
לא, אבל איך אתה בודק כמה הוצאת?
יש אקסלים שאפשר ברשת למצוא, כמה אני מוציא על מזון, כמה אני מוציא על תחבורה, כמה אני מוציא על ארנונה, כמה גז. על הילדים, על החינוך.
ואז אתה עושה מיצוע? אתה עושה
מיצוע? פעם אחת, נדע קודם כל, נשווה את זה לכמה אנחנו מרוויחים. בתקווה שזה לפחות מאוזן או בעודף. כי יש איזשהו הרגל לפעמים להיות במינוס, ולא יודעים אפילו מאיפה המינוס נולד. קודם כל נדע איפה ההוצאות. דוגמה נוספת, אתה שואל אנשים, אם יש לכם קרן השתלמות, שזה מכשיר חיסכון הכי משתלם כי הוא פטור ממס, באיזה מסלול אתם נמצאים? וכמה זה עולה? רוב האנשים אולי יודעים, אולי לא. דוגמה אקטואלית מאתמול, שעכשיו קיבלתי גם הודעה מהבן אדם, ישבתי עם זוג, בני כ-60, ואני עברתי על כל הביטוחים שיש להם, והיה שם איזה ביטוח שנראה לי חשוד. עכשיו, אני לא סוכן ביטוח, ביקשתי שיבדקו עם הסוכן מה התחולה של הביטוח הזה. כותב לי עכשיו, ואמר לו, זה עולה לכם 1,400 שקל בחודש. עכשיו, בואו נראה שזה משתלם. כותב לי עכשיו, תשמע, כנראה שזה סתם. אני אדבר עם אשתי ו...
מה הכוונה סתם?
הם משלמים על משהו שלא נותן להם ערך.
וואו.
עכשיו זה...
זה 1,400 שקל.
שזה המון כסף.
המון.
עכשיו, דוגמה שקורית הרבה פעמים לאנשים בגילאים האלה של אזור ה-55-60, יש להם מה שנקרא ביטוח ריסק, שזה ביטוח שאם מישהו הולך לעולמו, הבן זוג או הבת זוג מקבלים סכום של כסף. אבל עשינו את זה שבגיל 38, 3 ילדים קטנים. היום בגיל 55-60 לפעמים הילדים כבר לא בבית. כבר צברנו הון משמעותי. הפרמיה מתייקרת כי אנחנו מבוגרים. אז לא צריך את זה יותר. אולי, צריך לבחון.
אז זה... אפשר לסגור את הריסק?
כן, פשוט להפסיק לשלם. ומה זה תכנון פיננסי? אני מדבר על זוג לצורך העניין בני 45-50 כדוגמה. יש ילד שעוד מעט יהיה בר מצווה, יש אחד שרוצה לעזוב, עוד מעט מסיים את הצבא, ויש אולי ילדה אחרי הצבא. האם רוצים לעזור להם בלימודים גבוהים? האם רוצים לעשות בר מצווה, בת מצווה? האם רוצים לעזור לילדים לרכוש נכס או לא? זה תכנון, כי אם כן, צריך להכין כסף עם 3 ילדים, לימודים, נכון. איך שלא נסתובב על זה, בערך 120 אלף שקל לתואר, לא בבין תחומי, ב4 שנים, אם רוצים לעזור להם קצת בשכר דירה וקצת בשכר לימוד. 100-150 אלף שקל, 3 ילדים זה 400-500 אלף שקל, צריך להכין בצד, צריך לתכנן את זה.
נכון.
וכולי וכולי, זאת אומרת, יש עולם שלם של ניהול כסף ותכנון פיננסי, שאנשים לא כל כך מתעניינים בו, כי יותר כיף לעשות דברים אחרים שהם אוהבים, אם זה לשוט בים, לעשות סאפ או לראות טלוויזיה, והכל טוב. אבל אני אומר, פעם אחת תכננו, תבינו מה אתם רוצים מעצמכם, ואז תדעו מה לעשות עם העודפי הכסף שצברתם, כי התודעה שלכם רוצה להרוויח עוד, ותנהלו את זה.
אני חייבת להגיד לך שאני מקשיבה לך מדבר, אני לא יכולה שלא לשאול את עצמי, ואולי עוד מאזינים נמצאים שם וחושבים את זה. זה חלק מהדברים שאמרת, אני לא סגורה עליהם עד הסוף אצלי בחיים האישיים שלי, ואז זה גורם לך נורא להרגיש אשם, ואז זה גורם לך עוד פחות לרצות להתעסק בזה. הייתי שמחה אם היית יכול להגיד כמה מילים על... זה קצת כמו מישהו שקם בוקר אחד וקולט שהוא עם משקל עודף. והמון המון המון זמן הוא רק כעס על עצמו שלמה הוא שמן ולמה הוא מוזנח ולמה הוא לא נראה כמו שהוא רוצה. ואז יש את הנקודה הזאת בזמן שקורה שם איזה שינוי, והוא קם בבוקר והוא אומר לעצמו, טוב, אני מפסיק לחוס על עצמי, ואני פשוט הולך ועושה מה שצריך כדי להרגיש טוב עם איך שאני נראה.
בשמחה, אני אחבר את זה לעולם הכסף. אז את רצית בהתחלה שהזכרת שאני גם מתעסק עם עולמות רוח. קודם כל אני אתחיל משם. כשאני בא לדבר עם אנשים, אז אני אומר להם, קודם כל, אני לא שיפוטי, וכל ההערות שלי זה הערות באלף, לא בעין. כשאני אמרתי לאותו זוג, תבדקו את ה-1400 שקל, אני לא אומר לכם טיפשי, לא טיפשי, אני אומר לכם, יש פה נקודה ששווה לבחון אותה. תרצו, תבינו, תחליטו. כי הקטע הזה שאנחנו לא יודעים ממה אנחנו מפחדים בכל דבר בחיים. אני למשל מרופאים, מפחד מרופאים, למה? כי אני בא לרופא, אני לא יודע מה הוא יגיד לי, אם כואב לי משהו. עכשיו, אם זה ייתן לי כדור, יגיד לי איזה דלקת, סבבה, אבל אני לא יודע, אני עמית, תרחישים שלי הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אז חוסר הידיעה מכניס אותנו לחרדות. למה הרבה פעמים אנשים מפחדים מכסף? כי הם לא מבינים איך להתעסק איתו, הם לא יודעים בדיוק מה יש להם.
נכון.
עכשיו, כשאני אומר צמיחה מתמדת, זה אומר שזה לא משנה באיזה גיל אתה מתחיל. כי יש מה לעשות בגיל 70, יש גם מה לעשות בגיל 20, יש מה לעשות גם אדם ש... ילד שקיבל כסף לבת מצווה או לבר מצווה. אפשר לעשות עם זה עם הכל. אני מציע להתעניין בזה. עכשיו, לי יש פודקאסט שנקרא כסף והשקעות, שאני מקבל המון המון פידבקים מאנשים שזה שינה להם את החיים. למה? כי אני מראיין אנשים, ואת גם מראיינת בפרק 116 למיטב זיכרוני, או 115, תאזינו. כאן אני מנסה לראיין כל פעם אנשים מכיוון אחרת לפי המודל, שיתנו להם בסוף דברים פרקטיים לחיים. כל אחד זה תופס אותו במקום אחר. אז אנשים אומרים לי, שמע, הזענו לכמה פרקים, הבנו שזה לא כזה מסובך. כי אני מאמין בפשוט.
יש לך את זה, אני חייבת להגיד לך את זה. יש לך יכולת לקחת דברים מורכבים, וזה אפילו לא לפשט אותם, כי אתה לא מפשט, אתה מגיש אותם כמו שהם, אבל להנגיש אותם באופן כזה, שאתה אומר, הנביחות ששמעתם מאחורי הדלת, זה פינצ'ר, הוא חמוד, הוא קטן, בואו תלטפו.
אז על הכתבים אני לא אגיד את זה לעולם כנראה, אבל ההוצאה לאור שלנו נקראת סיפור פשוט. לא סתם, כי הדברים באמת פשוטים. עכשיו, אני כמתכנן פיננסי שאין לי מוצרים למכור, אני יכול לדבר לאנשים במילים פשוטות בגובה העיניים, כי אני רוצה שיבינו. עכשיו, אם הייתי מנסה לשווק מוצר מסובך כזה או אחר, הייתי מדבר במילים שלא יבינו, כי אז אני נראה נורא חכם, ואז אולי יתפתו. אבל אני לא מאמין במשחק הזה. אני מאמין שאנשים צריכים להחליט שהם רוצים לראות האם אפשר לעשות משהו אחר. כיום יש יותר פתיחות, יש יותר שיח, יש יותר קבוצות פיננסיות, יש יותר פודקאסטים פיננסיים. התוכנית שלך שמדברת על כסף, שמנגישה את זה בכלל בזווית, שאפשר לדבר על כסף ולא על מספרים, אבל בואו תתחברו לעולם הזה, תתפתחו. אז אני חושב שיש היום הרבה יותר התפתחות. להגיד לך שלא כל זוג שאני מגיע אליו, ולא משנה באיזה גיל, הוא לא מתחיל עם...
חרדה.
לא, עם כזה התנצלות, רק עכשיו גילינו ולא נעים, אבל אני אומר, הכל בסדר, כאילו, אני לא...
כי אתה לא שיפוטי, אבל...
לא שיפוטי, זה לא...
אתה יודע, אתה בעצמך בראש עושה לך נו נו נו. למה עד עכשיו, ולמה לא הלכת לטפל בכסף שלך, ו... כן, אבל אתה באמת לא שם.
לא, כי אני... באתם עכשיו, בוא נראה מה יש, בוא נראה מה אפשר לשפר. אני אחזור רגע לכל העולם הזה של ניהול הכסף ותכנון פיננסי, אז אני מתחיל בשאלה הכי פשוטה, בוא נראה כמה הכנסות יש, כמה הוצאות. הבנתי את זה, בוא נראה מה הנכסים של המשפחה, בוא נראה מה החייבויות של המשפחה. אנחנו בתקופה שהריביות מאוד עלו, אנחנו עכשיו בסוף יוני 23, לא יודע מתי זה עולה לשידור, אז הרבה מאוד אנשים עוד באשליה שכסף זול, היה עד לפני שנה וחצי כסף מאוד זול. אז יש אנשים שאומרים, יש לנו עכשיו 50,000 שקל, להשקיע אותם או להקטין הלוואות. עכשיו אין פה תשובה חד משמעית, אולי זה, תלוי בסיטואציה, תלוי בצרכים, תלוי ברצונות. זה נקרא לנהל כסף. יש עכשיו, השתנתה המציאות, ריביות עלו, החזר החודשי עלה, לא משנה אם זה משכנתא או הלוואות לרכב או הלוואות, לא יודע, כל אחד מה שהוא צריך. בוא נראה מה קורה. אני יודע מה קורה, אני רואה מה יש, אני מחליט. עכשיו לא יודעים לעשות את זה לבד. יש מספיק בעלי מקצוע, זה לא משנה, יש בבנק אולי להיעזר במישהו, או חבר, או יועץ בתשלום, זה הידע קיים, צריך לרצות.
מדהים. כן, אז אנחנו עוברים מפה לשלב הרביעי.
זה השלב הכי כיף.
הכי כיף, כן.
בטח.
כי עברנו את החלקים או שמזיעים בהם.
לא, זה השקעות. אז אני אומר, עכשיו הגיע השלב הכיף שמתחילים לשחק. משחק עם הכסף, אז יש כאלה שמשחקים עם... 50,000 שקל, יש כאלה שמשחקים עם 2 מיליון שקל, יש כאלה עם 50 מיליון. למה אני קורא לזה לשחק? כי עכשיו אנחנו מגיעים לשלב ההשקעות. היינו בתודעת שפע והמיינדסט שלנו השתנה ואמר אני רוצה לצמוח. עשינו עבודה של הגדלת הכנסות. הלכנו וניהלנו את הכסף. חתכנו הוצאות שלא עוזרות לנו בכלום. איזו הוראת קבע שעשינו לפני 30 שנה, אנחנו אפילו לא יודעים על מה זה.
כפל ביטוח.
כפלי ביטוח רבים, למה כפל? לפני הפיתוח. ואנחנו מבינים, או ריסק לאדם בין 68, שזה עולה אולי 1,500 שקל לחודש, הביטוח חיים, אבל אם הוא ילך לעולמו, יש להם כבר הון, הם צברו הון, הילדים כבר יש להם דירות, לא צריך. אז התפנה לנו כסף. עכשיו הגיע הזמן להשקיע אותו. אז זה כיף. אז עכשיו יש תיאוריות שלמות איך להשקיע. יש דבר ראשון שמרמת הון מסוימת כדאי לעשות פיזורי סיכונים עם סיכויים. מה זאת אומרת? יש אנשים שאומרים, אני לא רוצה להפסיד. אני אומר להם, בסדר, אתם לא רוצים להפסיד, אז זה לא נקרא השקעות. אתם רוצים לשמור על ערך הכסף, אתם רוצים להרוויח, צריך להשקיע. סיכוי הולך עם סיכון. צריך להבין קצת.
חזק.
צריך להבין קצת. ולזכור שאם יש לנו לצורך מיליון שקל, אני לא חייב את כל המיליון שקל לשים בלי סיכון או עם המון סיכון. אני יכול לקחת שליש עם סיכון נמוך, שליש עם סיכוי בינוני נקרא לזה, ושליש עם סיכוי גבוה. סיכון יותר גבוה.
זה נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזו, שכשזה מגיע לכסף, אנחנו מתייחסים עליו הרבה פעמים כשחור לבן. או שאני לא מתעסק בזה, לא רוצה לדעת מזה, מכחיש, תומן את הראש באדמה, או שאני על זה ואני לא מרפא ואני חופר. וגם בתוך ההשקעות, כמו שאמרת, זה לא חייב להיות או כזה או כזה, וזו נקודה חשובה.
אז אם ניקח רגע את... מוצר שלרוב המאזינים אני מאמין שיש קרן השתלמות.
כן.
אז הקרן השתלמות יש הרבה מסלולים. אז אם זה זוג, אז אפשר להחליט שאחד במסלול יותר סיכון פחות סיכון, והשני ביותר סיכון פחות סיכון, לא משנה.
כן.
הצרכים של התא המשפחתי. כן, לא צריך הכל או כלום, אבל כדאי להבין מה עושים. השקעות, עוד פעם, אז יש מקרנות השתלמות, דרך שוק ההון, שהיתרון שלו שהוא נזיל, ואפשר להתחיל עם סכומים מאוד נמוכים, אחרי אמרתי שכל אחד יכול, כי אפשר בסכומים מאוד נמוכים לעשות הוראת קבע של 200, 300, 400 שקל להפקדה במשהו.
יפה.
מצוין. יש כאלה שצבו כבר יותר הון, רוצים נדלן. לנדלן יש הילה מסוימת שהיא לא מתאימה לכל אחד.
נכון.
אני גם לא אוהב שכל הכספים נמצאים בקירות ולא נזילים. אם הזוג רוצה לנסוע לחופש ב-10,000 שקל, והוא יש לו אולי...
והכסף תקוע בקירות.
אולי יש לו נכס ב-4,000,000 שקל, אבל הוא לא נהנה מזה ביום-יום, אז צריך גם לאזן את זה. אז ויש השקעות נדלן בחול, שזה כבר פיזורים. יש אנשים שרוצים לפזר גיאוגרפית, כלומר לא כל ההון יהיה בשקלים. יש כאלה שרוצים שלא כל ההון יהיה בשוק ההון או בנדלן. יש כאלה שרוצים להיכנס למטבעות קריפטו, ליערות שהצגתי מקודם שבעצים להשקיע וכולי, שזה השקעות ברמות סיכון הרבה יותר גבוהות, אולי סיכוי יותר גבוה בעיני המתבונן. אז עולם ההשקעות הוא מאוד מאוד רחב, הוא מאוד מאוד קל טכנית, עוד פעם, כי אפשר לעשות הוראות קבע כאלה ואחרות בכל סכום, שזה שוק ההון. החיסרון לפעמים של שוק ההון שיש לו, רואים את התנודתיות. כלומר, 2022 היו שנה עם ירידות חזקות בשווקי ההון בכל העולם. אנשים על הנייר הפכו להיות פחות עשירים, ובנדלן אם הנכס יורד לא רואים, הנה עדיין יש קירות ועדיין מישהו משלם. אז זה פסיכולוגיה
של
כסף, זה פסיכולוגיה של ניהול ההון והעושר בעין. והשקעות זה פשוט, מי שמכיר את המושג ריבית דריבית, ואם לא אז יש לי סרטון בערוץ שלי, או לשאול מה זה ריבית דריבית, איינשטיין אמר שזה הפלא השמיני, אני חושב, של העולם, זה איך הכסף עובד בשבילנו, ואם כל חודש יש לי איזשהו הון, ואני ממשיך לעבוד קשה, אבל נותן לכסף לעבוד קשה בשבילי, אז אנחנו הצמיחה הפיננסית קורית מאליה, וחבל לא לנצל את זה.
אתה יודע, כשדיברת חשבתי על זה, בסוף תהיה שאלה, שאנשים הרבה פעמים לא פונים למתכנן פיננסי, כי קצת כמו עם דיאטה, שלא בא לך לפני להיות דיאטנית, תגיד לך תוריד לחמים, תוריד גבינות, תוריד סוכרים, אתה אומר טוב, אני לא הולך אליו, אני לא אצטרך לטפל בדברים. מי שמקשיב לנו עכשיו, ועוד לא התחיל את התהליך, ואגב, אני כן אשווה את זה שוב לדיאטה, כי הרבה פעמים אתה אומר בדיאטה, לא בא לי עכשיו חודשים על פני חודשים להצטמצם. מה אתה יכול לומר לו שיעודד אותו לקחת פעולה, לנקוט בפעולה, מעבר להקשיב לתוכן המדהים שלך בפודקאסט ולעקוב אחריך על בסיס קבוע, לא בטפטופים, באמת, מה אתה יכול להגיד לו בשביל ככה להניע אותו, להתחיל את התהליך הזה, מה אתה רוצה להגיד לו?
קודם כל, אני אתחיל דווקא עם הדיאטה.
אוקיי.
היום עולם הדימוי עם הדיאטה, אני בערך 20 שנה באותו משקל, אז זה גני.
אוקיי.
זה לא אני, זה גנים. אז אין לי את הדוגמאות האלה.
פשוט יש הקבלה בין אוכל לכסף, משם זה מגיע.
לא, בסדר, אני אומר.
אתה לא, זה לא שלך.
עדיין אוכל בציקים, שוקולד, מה שתיים אני יכול לאכול והכל טוב. כדי להניע אנשים לפעולה, בדרך כלל צריך שמשהו יכאב להם. אני לא משווק את עצמי דרך כאבים, אבל אני אחרוג ממנהגי בזכות או בגלל השאלה שלך, וזה מיועד למי שיש לו ילדים. כהורים, אנחנו רוצים לדאוג לדורות הבאים, ואחד הדברים שמטריד כל הורה כמעט שאני מכיר, שלא נצטרך להיות תלויים בילדים שלנו. זאת אומרת, שנגיע לגיל המבוגר, שלא... שאנחנו נסתדר וחס וחל לא נצטרך לבקש עזרה מהילדים. אז כל מי שבזוגיות לפני ילדים או עם ילדים, אז אני בכוונה נוגע בכאב הזה. אם אתם תתחילו לדאוג לעצמכם, ותכף אני אדבר על דברים פרקטיים, ותדעו שאתם מסודרים, כי אני כל הכוח שמגיע אליי, לא משנה באיזה גיל, אני קודם כל בודק האם הוא עד גיל 90-95 מסודר.
אוקיי.
אם לא, בודקים איך נסדר אותו לגילאים האלה, ואז עם העודפים משתעשעים ועושים מה שרוצים. כי קודם כל אנחנו רוצים שאנשים יהיו, לפני שאתה עוזרים לילדים, בוא נוודא שאתם בסדר. כי יש נטייה הורית, בוא נעזור, אנחנו נסתדר. לא, כי כשנהיה בני 78 אולי כבר לא נסתדר.
נכון.
אז יש פה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו. עכשיו דברים פרקטיים. קודם כל, כל מי שיש לו סוכן ביטוח, גם אם הוא סומך עליו וגם אם הוא לא סומך עליו, הוא יכול לבקש את המסלקה הפנסיונית לעשות, או לעשות לבד, זה עולה 10 שקלים, 30 שקל באתר, מסלקה פנסיונית בגוגל. מה זה מסלקה פנסיונית? לכל תעודת זהות אנחנו מקבלים את כל קרנות ההשתלמות שיש לנו, את כל קרנות הפנסיה, את כל החסכונות, כל מה שצברנו, גם אם עבדנו אחרי הצבא חודשיים באיזשהו מקום, זה פשוט הכל מופיע ואנחנו לא זוכרים. אז קודם כל אנחנו יודעים ברמה הפנסיונית.
ידע היכן אתה עומד.
בקטע הפנסיוני וחסכונות, קרנות השתלמות וכאלה, קופות גמל. דבר שני, תשבו, תעשו תזרים פעם אחת, על מה אנחנו מוציאים כסף ועל מה אנחנו מכניסים כסף. כמה אנחנו מכניסים? הכנסות לצערנו זה בדרך כלל 2, 3, 4 שורות, הוצאות זה 30, 40, 50 שורות. ככה החיים בנויים. הדבר הבא, לאסוף איזה נכסים יש לנו. ומצד שני, איזה התחייבויות, כלומר איזה חובות יש לנו ומה הריבית שאנחנו משלמים. זה להבין. כל זה לוקח אולי 3 שעות לעשות. זה נשמע נורא מפחיד, דוחים את זה, אבל כשאני יודע לעצמי איפה אני נמצא, אני יכול להחליט, שמע, אני בעודף תזרימי, מה אכפת לי כמה אני מוציא, לא רוצה לחשוב על זה, אל תחשוב על זה, הכל טוב. אבל אם אתה כל הזמן לוקח הלוואות כדי לסגור את המינוס, ואחרי זה אתה לוקח עוד הלוואה לסגור את המינוס, ואני בכלל קורא למינוס אשליית המינוס, יש לי תיאוריה שלמה, אני מסביר למה זה בכלל אשליה המינוס, אבל אז אתה כל הזמן בחרדות, כי אתה מרגיש בסטרס, אז אם פעם אחת תדע את האמת, תדע מה לעשות איתה. אבל צריך לרצות את זה.
וואו.
כמו שאמרת, יש אנשים שבוחרים לא לדעת, אז לא, אפשר להכריח אותם.
וואו, טוב. זה, יש היום, אני באופן אישי קיבלתי כאן הרבה על מה לחשוב, ואני שומעת אותך אומר לאנשים, אתם ממילא כל היום מתעסקים במה יהיה עם הילדים, ומה יהיה איתנו כשהילדים יהיו גדולים. הדרך שלכם להבטיח את זה היא ללכת לעשות תכנון פיננסי.
או אפילו לא נקרא לזה תכנון, לדעת איפה אתם עומדים.
לדעת איפה אתם עומדים.
כי אני יודע שהרבה פעמים אנשים שבאים אליי, מבוהלים, שהם יוצאים בחיוך, אומרים, וואלה, מצב לא כזה נורא כמו שחשבנו. בעצם אנחנו בסדר.
מדהים.
כי החוסר ידע מכניס לסטרס, והסטרס מכניס אותנו למקום לא רוצה לדעת, כי אולי אני יודע שהמצב שלי גרוע. ואנחנו בוחרים להתעלם. כמו הרבה דברים, כמו מאוכל, אבל וכסף, ההתעלמות היא לא תפתור את הבעיה, ואפשר לדעת איפה אנחנו עומדים ולשפר לדעתי כל אחד וכל גיל.
וואו, עמית, אז קודם כל תודה רבה על שיחה מלאת ערך ותוכן. אני רוצה להודות לך שבאת. מי שרוצה לעקוב אחריך, מה הוא מחפש, האם יש לך קבוצה, אם אתה רוצה להמליץ להם איפה להתחיל, חוץ מהקישור שאנחנו נשים שדיברנו עליו, גם של הספר וגם של זה,
אז אם לא טועים באיות של השם שלי, כי השם משפחה שלי טועים לפעמים, אז קוראים לי עמית אשת, עין שין טף, אז בגוגל עולה האתרים, הפודקאסט, יש לי פודקאסט שנקרא כסף והשקעות, האתר נקרא 2 invest, כאילו הספרה 2, המילה invest.co.il, באחד מהם עמית אשת, הפודקאסט או האתר, הכל, כבר משם אפשר להגיע לערוץ היוטיוב, אפשר להגיע לאפשרות
זה. אנחנו נשים קישור.
יש קבוצת פייסבוק. ואני מאחל לאנשים שילמדו איך להגדיל את ההון שלהם, כי בסוף אני טוען שכסף זה כלי לחיים, זה לא מטרה, הוא מאפשר חיים נוחים יותר, אז בואו תאפשרו לעצמכם חיים נוחים יותר.
לגמרי, אז עמית אשת, תודה רבה שהיית כאן איתנו.
תודה לך על ההזמנה.
תודה על שיחה מלאת ערך. כמו תמיד, תודה שהייתם איתי, ועד לפעם הבאה שניפגש, תהיו טובים עם עצמכם ועם היקרים לכם, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitzayaniv.com תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש, וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב, או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.